שלום וברכה. יש תשובה מאהבה, זה הנושא של הכנס, יש תשובה מיראה, ויש תשובה משמחה. הרי רבי יהודה הלוי אומר בספר הכוזרי ששלושה נתיבים יש בעבודת השם, והם האהבה, היראה והשמחה. ולמתבונן בפסוקי התורה ובדברי חז"ל עולה שהתשובה נעשית גם כן בשלושת השלבים האלה, בשלושה ימים של חודש תשרי, אלוהם ראש השנה, יום הכיפורים ושמחת תורה. בראש השנה אדם חוזר בתשובה מאהבה, למה חיכיתי כמה איזה שנייה, כדי שמישהו יזמין להנחתה, בראש השנה חוזרים בתשובה מאהבה, ביום הכיפורים יראה. כן, כל הוידויים, אנחנו מבקשים סליחה, אנחנו מקווים לכפרה, ושמחת תורה, היום השלישי שבו אנחנו חוזרים בתשובה משמחה. זאת הסיבה גם שהקורבנות, קורבנות המוספים של שלושת הימים האלה השתנו מכל קורבנות המוספים של שאר החגים, גם בראש השנה, גם ביום הכיפורים, גם בשמחת תורה, פר אחד, איל אחד, שבעה כבשים ושעיר אחד. אז כך שיש זמנים כנראה בהיסטוריה שעיקר התשובה מתרכזת באהבה או ביראה או בשמחה. אנחנו בדור מאוד מיוחד מהבחינה הזאת, שאנחנו רואים שהדור במידה והוא רוצה לחזור בתשובה, חוזר בתשובה משמחה. אחד הדברים המיוחדים לאחרונה, זה דבר הזה התברר, שיש נהייה אדירה של בני נוער אל הסליחות. טוב, אפשר להגיד, זה מאוד נחמד, סך הכל זה צרכני פולקלור, כל אדם אוהב את הפולקלור שלו, ולכן גם הוא הולך לסליחות, גם אם הוא מחלל שבת, גם אם הוא לא אוכל כשר וכדומה. אבל הדבר באמת תפס תאוצה מאוד מיוחדת, דווקא השנה יש בתי כנסת מפוצצים עד אפס מקום בצפון תל אביב, בצעירים וצעירות אשכנזים חילונים. כן, כלומר זה יצא מהמעגל של הנוער הספרדי, שבאופן טבעי נמשך אל הסליחות. אנחנו רואים שעם ישראל בכלל לא הולך לסליחות, ולא מפספס, כן? באים אפילו הבנות באות עם חצאית, וואי, מה לא יאומן, וכדומה. ולא רק כדי להגיע לסליחות, אבל אתה שואל את עצמך רגע, על מה הסליחות? אתה בא להגיד, חטאתי, אביתי, פשעתי, על מה? חיללתי שבת, לא אכלתי כשר, נהגתי כך וכך וכך, וכנראה לאף אחד זה לא אכפת. מהו התוכן המרכזי של הסליחות מבחינת סדרי התפילה? כנראה בגלל שהיום יש תופעה כללית כפולה. מצד אחד נפילה של הדת, הדתות בכללן נופלות, אבל במקום זה אנחנו רואים עלייה של הצימאון הרוחני. הרוחניות עולה בעולם, וברוך השם הדתות הולכות ומתמוטטות, כי הן באמת מאכזבות. אני מניח שהיהדות, אם נדע ללמוד אותה כראוי, היא יוצאת מן הכלל הזה, אבל באופן כללי השאיפה של העולם היא השמחה. ויש כנראה סיבה לשמוח. כשאנחנו מדברים על שמחה, אנחנו רואים אצל חז"ל, שהם דיברו על, גם הם על שלושה נתיבים של שמחה. ששון, שמחה, צחוק. כן? הששון, עניינו כאשר האדם מרגיש ומודע לכך שהוא הולך ומתקרב למטרתו. זה ששון. כלומר, סס אל הקרב. אתה עוד לא הגעת אל הקרב, אבל אתה סס אל הקרב. כן, גם מצוות ברית מילה נקראת ססון, ססון זה ברית מילה, בגלל שזה בא לקדש את חיי האדם, אבל הוא רק מתחיל אותם עכשיו, זה ססון. שמחה, כאשר המבוקש הושג. משל למה הדבר דומה? להבדל שיש בין כוס, בזמן שממלאים את הכוס, אבל היא עוד לא מלאה, אבל זה ססון. כשהכוס רוויה, זה שמחה. אם ממשיכים לשפוך, זה יוצא מן החוק, זה חוק. זה כבר מעבר ליכולת ההכלה. והעולם הולך ומתקדם מססון לשמחה אל הצחוק. איך אנחנו יודעים את זה? כתוב מפורש בתלמוד במסכת עבודה זרה, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא צוחק. כן, שאלה ידועה, האם ריבונו של עולם יש לו חוש הומור או לא. אז הגמרא אומרת במפורש שאין צחוק לפני הקדוש ברוך הוא, אלא אותו היום בלבד לעתיד לבוא, שבו נאמר, יושב בשמיים ישחק השם ילעג למו. ומתי זה? במלחמת גוג ומגוג. במלחמת גוג ומגוג, אז יש צחוק אדיר של הקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת, רגע, איך אתה אומר דבר כזה? הרי גם עכשיו הוא צוחק, שהרי נאמר, לוויתן זה יצרת לשחק בו, והקדוש ברוך הוא משחק עם הלוויתן 3 שעות כל יום. אומרת הגמרא, לא, לא. לצחוק עם בריאותיו, זה קורה גם עכשיו. לצחוק על בריאותיו, דיינו הומור שחור, זה שמור לעתיד לבוא. הבדיחה השחורה של הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, כאשר במלחמת גוג ומגוג, הגויים מנסים לזכות והם נכשלים וכדומה. אז זה ההבדל, אפשר לומר, העולם הולך ומתקדם לקראת ההרגשה שמשהו גדול הולך להתרחש. אגב, יצוין שאפשר לראות את זה במאורעות שממש לימינו. השבוע זכינו למאורע אדיר, שבו אנחנו רואים שכאשר ראש ממשלת ישראל מגיע אל אולם האומות המאוחדות, אל המיליה הגדולה, כמעט כל העמים יוצאים החוצה. איזה יופי. כלומר, מתחיל המשפט של האנושות. כל אחד שם את עצמו בפינה המתאימה לו. האם אתה בעד מדינת ישראל או נגד מדינת ישראל? אתה בעד הקדוש ברוך הוא או נגד הקדוש ברוך הוא? ואז מתחיל המשפט הגדול, כך שהצחוק שמדובר עליו בנביאים, אנחנו רואים שהוא הולך ומתרחש מול עינינו. אבל אז צריך להבין קצת יותר לעומק. הגמרא במסכת ברכות אומרת, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי. הרב אשכנזי אומר שכל מקום שכתוב משפט כזה בגמרא, רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, זה דבר עמוק במיוחד. אז בואו נראה מה כתוב. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, אסור לאדם למלא פיו שחוק בעולם הזה. אסור. מה, קודם כל מה ההיגיון? לפני שמביאים את הפסוק שמוכיח את זה, שנאמר. אבל למה? האם רבי יוחנן אמר אסור לצחוק? לא. מה, אסור למלא פיו שחוק? מה זה שחוק מלא? הכוונה שאין יותר בעיות בכלל. מי שממלא פיו שחוק בעולם הזה, אומר שהוא חי בעולם מושלם. זה רשעות. איך אתה יכול להגיד שהעולם הוא כזה טוב? איך אתה משלים עם המצב של העולם? תפתח את החדשות, תראה שהעולם, בניגוד לדעת הגשש, לא מצחיק. כן? כלומר, נכון שדעת ההוגיש שחיברה, שהעולם מצחיק, אכן צוחקים, אבל מצד האמת אנחנו רואים שאין מה לצחוק. אז אסור לאדם למלא פיו שחוק בעולם הזה. שנאמר, אז ימלא שחוק פינו. ולשוננו רינה. מתי? בזמן שיאמרו בגויים יגדיל השם לעשות ימלא, אז נוכל למלא שחוק פינו. סימן שעד אז אי אפשר. בסדר, אז זאת אומרת, מה זה עולם הזה? כוונה, כל זמן שאין גאולה. אין גאולה שלמה, אסור למלא פיו שחוק. יש גאולה שלמה, אתה ממלא פיך שחוק. זה בסדר, אז ימלא שחוק פינו. עכשיו, עד עכשיו הבנתי את הגמרא, יש המשך. אמרו עליו על ריש לקיש, שמעולם לא מילא פיו שחוק בעולם הזה, מכשמעה מרבי יוחנן רבה. כן, הרי ריש לקיש הוא תלמידו של רבי יוחנן. ברגע שהוא שמע שרבי יוחנן אמר, אסור לאדם למלא פיו שחוק בעולם הזה, לא יפסיק למלא פיו שחוק בעולם הזה. דברי הגמרא לא מובנים. הרי איפה חי ריש לקיש אם לא בעולם הזה? לכן, היה צריך להיות כתוב, אמרו עליו על ריש לקיש שמעולם לא מילא פיו שחוק. ואנחנו מבינים שזה בעולם הזה, מי ששמע מרבי יוחנן רבו. אז מכאן שאנחנו צריכים להבין שבחיים של רבי יוחנן היו שני זמנים. היו זמנים שהוא היה בעולם הזה, ויש זמנים שהוא לא היה בעולם הזה. מה זה הזמנים שאדם נמצא בעולם הזה? זה בתפילה. התפילה נקראת אצל חז"ל חיי שעה. מה זאת אומרת חיי שעה? האדם רואה שיש צרות בעולם, אז הוא מתפלל עליהם. כלומר, אין תפילה ללא חיסרון. על מה אני מתפלל? על מה שחסר. אז לכן, כל זמן שאני בעולם הזה, שאני בתפילה, אני לא צוחק. זה רציני. אבל לפעמים אני לא בתפילה. אני איפה? בתורה. חיי עולם. כן, התורה, בגמרא. הגמרא אומרת שחיי עולם זה לימוד תורה, חיי שעה זה התפילה. אז כשרבי יוחנן היה בלימוד תורה, לימוד תורה כולו אידיאלי. אתה יכול לדבר על דברים לא מציאותיים בכלל. אפילו נגיד על עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. אבל עכשיו אין כהן גדול. בסדר, אבל עכשיו אתה לומד. כשאתה מתפלל, אתה בוכה על זה שאין לך כהן גדול. כשאתה לומד, אתה מתעלם מן העובדה שכעת אין כהן גדול, כי אתה לומד את העניין. ואז יש שמחה. זאת אומרת שרבי יוחנן, ריש לקיש, כשהיה לומד תורה, כן היה צוחק. כשהוא היה מתפלל, היה רציני. טוב, זה יפה מאוד. אבל אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. היהודים פעם היו בוכים. והמקום המרכזי של התפילה של היהודים נקרא כותל הדמעות. בשפות הלועזיות, הכותל המערבי, מכנים אותו כותל הדמעות. המקום שבו היהודים הולכים, מה הם הולכים לעשות? לבכות. זה יהודי. ומתי היהודים שמחים? כשהם לומדים תורה. אבל היום אנחנו מסתכלים מה שקורה בכותל המערבי, בתשעה באב, ההפנינג הגדול. אז אתה מתאפק לא לומר שלום, כי זה תשעה באב. אבל איזה יופי, נפגשים, סליחה שאי אפשר להגיד שלום, כי זה תשעה באב. זה הפנינג גדול כזה. גם כן, אנחנו רואים זה בסליחות. הסליחות שהן כל כולן בכי, הפכו להיות מאורע שמח. החתנו לפניך, רחם עלינו, הפך להיות, מה זה? מחיאות כפיים וכו'. כן? בכלל לא שמים לב שמדובר על חטאים. אז כנראה משהו השתנה. מה השתנה? שיצחק אבינו מתחיל להיוולד. כלומר, אנחנו כבר לא במצב של החיסרון, אלא אנחנו במצב שבו השם שב את שיבת ציון. ולכן באופן ספונטני, הדור מחליט שהוא צריך לחזור בתשובה מתוך שמחה. אז איפה זה הופך להיות רציני? בלימוד התורה. עד עכשיו, הלימוד התורה היה סך הכל תיאורטי. אבל עכשיו, הגויים אומרים, יגדיל השם לעשות עם אלה. אז הם באים עם שאלות. צריך שיהיה לנו תשובות. וואי, זה כבר לא מצחיק. צריך שיהיה לנו תשובות. ואנחנו צריכים עכשיו כבר לבוא עם המסר האוניברסלי שלנו, לדעת מה יש לנו לומר. והדבר הזה הוא לא פשוט. כן? כי אנחנו עומדים היום על סף המצב שבו עם ישראל צריך לחזור לא רק בתשובה אל עצמו, אלא צריך להחזיר בתשובה את העולם כולו. היה גוי אחד בז'נבה, קראו לו ז'אן-ז'אק רוסו, לפני 400 שנה. והוא כתב גם הרבה שטויות, כל הכבוד, בסדר. ואנחנו לא באים עכשיו בביקורת ספרותית. אבל הוא כתב בספרו על החינוך, הוא אומר, נראה לי, ככה הוא כותב, נביא את הציטוט יותר בשלמותו, באוניברסיטת הסורבון בפריס, זה הייתה אוניברסיטה דתית באותם הימים, אין ספק בפני המלמדים שם, שנבואותיו של ישעיהו מדברות על ישו. אבל ברור למעלה מכל ספק לרבנים באמסטרדם שאין לזה כל קשר. לפיכך נראה לי שלא אבין את היהודים כל עוד לא תהיה להם מדינה משלהם ובתי מדרש ואוניברסיטאות שיוכלו בהם להתבטא בלא פחד. רק אז נדע מה יש להם לומר. אז אני רוצה לגלות לכם סוד, יש לנו מדינה, יש לנו בתי מדרש, יש לנו אוניברסיטאות, אפשר לדבר מה שרוצים. ואז מה יש לנו לומר? לא ברור. אנחנו באים לומר שמה שחשוב זה לאכול כשר ולשמור שבת, או לפתח את ההייטק, את עגבניית השרי ואת הדיסקונקי. זה פחות או יותר מה שאנחנו יודעים להגיד. אז כאן הלימוד הפך להיות דבר רציני, דורש מאיתנו לקחת את התורה ברצינות. מה זה אומר? זה אומר שהגענו לשלב בחיי העם היהודי, שנגמר הזמן של הדרשות הבינוניות. שיחות התעוררות בבית הכנסת, מוריי ורבותיי, מאוד חשוב לתרום לקופת הצדקה, יש אלמנה שהשאירה 5 יתומים וכולי, כל הזה נגמר. אנחנו כבר לא בדור של הבינוניות. נגמר. אנחנו צריכים להשקיע את המאמצים שלנו להבין במה התורה היא רלוונטית לעולם כולו. מה יש לנו לומר אם נשיא ארצות הברית ישאל אותנו, טוב, בסדר, אני פתוח לשמוע, מה יש לכם להגיד? שנדע מה להגיד. לא רק הוא, כל העולם כולו. וזה באמת סימן שהגיע הזמן של התשובה בגדול. יש בספר אורות הקודש של הרב קוק, יש פרק מפורסם בחלק ב' בעמוד תף מם דלת. איך אני זוכר? תף מם דלת, איך? כמה זה יוצא? 444. אז זה קל לזכור. ואיך נקרא הפרק? שיר מרובע. אז עוד יותר קל. שיר מרובע ב-444. אז למה זה לא בקרך 4? לא הכל אפשר להתאים. אז באורות הקודש הרב אומר כך, המושג שיר מרובע זה מושג שידוע מהזוהר, יש 4 שירים, שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובע. אומר הרב קוק, מה זה 4 השירים האלה? השיר הראשון זה שאדם שר את שירת נפשו. מבסוט מעצמו, בצדק. אני שמח לפגוש את נפשי, את עצמי, כן, את בקשת העני העצמי, המימוש העצמי, זה פתגם ידוע בדורנו. ויש אדם ששר את השיר הכפול, שירת האומה. אומרים לו, מה שלומך? שלומי כי שלום עמי. כן, אתה מרגיש טוב? כן. למה אתה שמח היום? כי מכבי ניצחה באליפות האירופאית, אז אני שמח. כן, זה אדם ששר את שירת האומה. ויש מי ששר את שירת האנושות. הוא מרגיש שהגורל שלו קשור לגורל העולם. כן, היה גוי אחד, סרטר אמר, אני לא מרגיש בן חורין, כל זמן שיש אדם אחד בעולם שהוא לא בן חורין. יפה. יש שיר מרובע, זה שירת העולם. למשל, שאדם מרגיש הזדהות, סולידריות עם ההוויה כולה. למשל, היה אחד מתלמידי הגאון מווילנה, רבי מנשה מאיליה, שאמר שהוא לא מרגיש טוב כל זמן שיש תולעת בעולם שדרכה נחסמת על ידי אבן. כלומר, הוא מרגיש שייכות אל הכל. עכשיו, זה נשמע יפה, לא? זה נשמע יפה, אבל יש בו בעיה במציאות. מה קורה כשהשירות האלה הופכות להיות אידיאולוגיות? יש אידיאולוגיה של שירת הפרט. אינדיבידואליזם מוחלט. זה יכול להיות אפילו אנרכיזם. אל תבלבל לי את המוח עם שום דבר חוץ מעצמי. יש השני אומר, מה? אתה צריך להיות לאומי. מה זה האגואיזם הזה? הראשון עונה לו, אתה משוגע, אתה מקריב את עצמך על מזבח הכלל. הכלל זה פיקציה, מה שחשוב זה הפרט. כן, החטופים לפני הכל. ויש מי שאומר בכלל, אתם באוט גמור, אתם לא מבינים, כל הציונות הזאת, כל הדתיות הזאת, כל זה מיותר. מה שחשוב זה להיות קוסמופוליטי, אזרח העולם. אחרים אומרים לו, אתה בוגד. ויש בכלל הירוק. הירוק אומר, מה שחשוב זה שכדור הארץ יחיה, ולא משנה אם האנושות תיעלם. זה תנועות הירוקים. הסביבתיות המעמיקה היא הולכת בכיוון הזה. טוב, אז זה בעיה. אז הרב קוק מדבר איתך על 4 שירות, אתה מגיע למציאות, זה קקופוניה. מה עושים? טוב, אז צריך למצוא שיר חמישי. השיר החמישי הוא שיר של הרמוניזציה בין השירים. זה שיר שמה התוכן שלו? השירים. שיר השירים. אשר לשלומו. למלך שהשלום בין השירים שלו. ואז יוצא בעצם שאם אנחנו רוצים לחזור בתשובה גדולה, אנחנו צריכים לחזור אל האפשרות לחיות את 4 השירים האלה בהרמוניה אחת. ואז יוצא שאנחנו לא מדברים כאן על האידאל הדתי-לאומי. מדוע? דתי-לאומי ראשי תיבות? ראשי תיבות, דל, זה דל, דתי לאומי. אז מה? אתה צריך להיות דתי לאומי, אוניברסלי, יקומי. ראשי תיבות, דלי. למה? ככה. עכשיו, זאת אומרת, יש ציפייה להרחבה. עכשיו, הבעיה היא, כאשר שומעים אצל דתיים דיבורים על אוניברסליות, זה הופך להיות שמאל דתי. יש דבר כזה. ויש פה אי הבנה שעד רבה, העמקה של הזהות הפרטיקולרית שלך, היא זו שיכולה להשפיע על העולם. זאת בעצם הציפייה שיש לאנושות מאיתנו היום. אנחנו חוזרים בתשובה לא רק כדי להימלט מאימת הדין על זה שאכלתי מסטיק בלי הכשר של הרבנות, שזה אגב חמור מאוד, אבל בגלל שאנחנו אחראים על השבת השכינה לציון. והשכינה חוזרת כאשר כל ממדי החיים כולם מתמלאים בשלמותם. זה הנקודה הראשונה. אני רוצה קצת בנקודה הראשונה, אגב, תדעו לכם שכשמישהו אומר, ובזה אני מסיים, הוא משקר. זה יש לו עוד רבע שעה לדבר. אז אני לא אגיד שאני מסיים בזה. לא, לא, יש לי עוד הרבה מה לומר. יש, איך לומר, שאלה איך עוברים את יום הכיפורים. יום הכיפורים הבא עלינו לטובה. שוב, אם אנחנו מדברים על תשובה מיראה או תשובה משמחה, צריך לזכור מהו יום הכיפורים לפי המקור בתורה. מה עושים ביום הכיפורים לפי התורה? לא עושים שום דבר. יש אחד שעובד קשה ביום הכיפורים, זה כהן גדול, אבל כל שאר עם ישראל לא עושה כלום. ועיניתם את נפשותיכם, זה אפילו לא פעולה, זה משהו פסיבי. אתה לא אוכל. אז מי עובד קשה? כהן גדול. אז מה עושים כל היום? בזמן שבית המקדש היה קיים, מה עשו היהודים ביום כיפור? אז יש כמה אופציות. בחורים ובחורות שמחכים לזיווג שלהם. אז כך כתוב בגמרא. הבנות היו יוצאות לחולל בקרמים, לבושות בבגדי לבן, והיו מחוללות בקרמים, הבחורים היו יוצאים אל הכרם, ושם היו בוחרים עם מי להתחתן. איזה מין טקס שידוכים ענק של בית, של תקופת בית המקדש. זה נכון, אין מה לעשות, הרי לאכול אתה לא יכול לאכול, להתרחץ אתה לא יכול, לפחות לרקוד קצת ולבחור את מי שאתה תתחתן איתה. כן? ועל זה, וכל הוורטים היו נעשים אחר כך במוצאי יום הכיפורים. זה אפשרות אחת, אבל לא כולם צריכים את זה. למשל, יש אדם שהוא כבר נשוי, אז מה הוא יעשה ביום כיפור? אז המשנה אומרת, הוא הולך ללמוד תורה. איפה הוא לא הולך ללמוד תורה? אצל הרב שלו. רגע, הרב שלו לא בבית הכנסת? לא, נתן שיעורים, הרי יש זמן. הולך לשיעור. יש רק בעיה אחת, שבדרך הוא צריך לעבור דרך אמת מים. אמת מים, זה בעיה, אסור להתרחץ ביום הכיפורים, אסור גם לחבס בגדים ביום הכיפורים. אבל הוא רוצה ללמוד תורה, מה הוא יעשה? אומרת המשנה, הוא עובר. הוא עובר בתוך המים, וזה בסדר, כי הוא לא מתכוון לא להתרחץ ולא לחבס, הוא רוצה ללמוד תורה. זה בהלוך. מה עם החזור? האם אנחנו מתירים לו גם בחזרה? התשובה היא, כן, מתירים לו גם בחזרה. למה? כי אם אנחנו לא נתיר לו בחזור, אז הוא גם לא ילך ללמוד תורה. זה חשוב לנו שהוא ילמד תורה. אז יש כאלה שלמדו תורה. יש כאלה שכבר היו נשואים, או כבר למדו תורה, או לא מעוניינים ללמוד תורה, אז מה הם עושים ביום כיפור? הם הולכים לשמור על השדה. יש לו שדה קישואים, זה הזמן שהקישואים יוצאים בשדה. צריך לשמור, שלא יגנבו. אז מה עושה אדם? הולך לשמור בשדה. אבל בעיה הוא צריך לעבור במים. מה הוא עושה? אומרת המשנה, בהלוך הוא יכול, בחזור לו. כי אנחנו סומכים עליו שאם כל כך רוצה לשמור על הקישואים, שגם אם נאסור עליו לחזור, זה בסדר. ואז הוא נשאר תקוע עד סוף הנעילה. אומר אל נורא עלילה, גומר, אוכל קישו אחד וחוזר הביתה. זה מה שעשו ביום הכיפורים. יש כאלה שאמרו, לא, בוא, אם כבר אנחנו בירושלים, בוא נלך למקדש. שם יש תחרויות על הכבש, הכהנים רצים על הכבש, אתה מעודד את זה, ויש קבוצה הפוכה, יש אוהדים של זה, אוהדים של זה. מי זוכה בראש, מי זוכה בזה? בקיצור, רואים את הכהן הגדול יוצא מקודש הקודשים. יש מה לעשות בירושלים. יש אפשרות נוספת. אתה יכול ביום הכיפורים לשבת בסוכות שבין המקדש לבין העזאזל. כן, הרי זה 12 קילומטרים, צריך לסחוב את הסעיר. יש איש עיתי שלוקח איתו את הסעיר, ואם הסעיר עייף ולא רוצה ללכת, אז הוא לוקח אותו על הכתפיים, והוא הולך 12 קילומטרים ביום הכיפורים. מותר לו לאכול ולשתות. בכל סוכה וסוכה אומרים לו, הנה, יש לך פה לאכול, יש לך פה לשתות. עכשיו, כן, בכל סוכה יש אוכל, שתייה, ודגל ואנשים. אתה יכול לעבור את יום הכיפורים בלהיות בסוכה הזאת. למה דגל? כאשר הוא זורק סוף סוף את הסעיר מהצוק, הסוכה הקרובה מרימה דגל, ואז הסוכה יותר רחוקה מרימה את הדגל השני, תוך כמה דקות זה מגיע עד המקדש, יודעים שהסעיר נשלח למדבר, ואפשר להמשיך את סדר העבודה. אז יש לך גם עוד הזדמנות, אתה יכול להתנדב ביום הכיפורים, לעשות את היום, אתה רוצה, אתה יכול לעשות את זה עם אשתך, ואז יוצא שיש לך זמן איכות של 25 שעות, שבהם אתה יכול לעשות עבודת יום הכיפורים. יוצא לפי זה שיום הכיפורים סך הכל היה יום די סבבה. מי עבד קשה? כהן גדול. זאת אומרת שהייתה שמחה. שמחה עצומה. ומה כיפר על כל העבירות? הסעיר. יש סעיר אחד מסכן, נזרק מהצוק, מסכן לא עשה שום דבר רע. זורקים אותו, זה מכפר על כל ישראל. עכשיו, בימינו, זה הרבה יותר קשה. אומר הרמב״ם, בזמן הזה שאין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה, והתשובה מחפרת על כל העבירות. אז אם התשובה מחפרת על כל העבירות, אז בשביל מה אני צריך סעיר? אתם יודעים כמה זה עולה, התפעול של בית מקדש, והמאבקים הפוליטיים מסביב למינוי כהן גדול? והרמב"ם אומר, לא, תשובה מחפרת על הכל. כן, אבל זה תשובה פרטית. תשובה פרטית היא התשובה, היא קשה. לעומת זה, התשובה הכללית היא שמחה. ואנחנו היום בדור שמריח שאנחנו לקראת חידוש העבודה, אינשאללה במהרה בימינו. רק שתזכרו שבדרך של הסעיר יהיו הפגנות של תנו לחיות לחיות, הסעיר לא יעבור, ועוד כל מיני דברים כאלה. כן. עכשיו, אני רוצה קצת יותר להבין. זה מאוד יפה, מאוד אידיאלי, מאוד נחמד מה שאני אומר, אבל אנחנו רואים שעם ישראל לא כולו מסכים ממה שאני אומר כאן. יש מאבקים קשים. יש, הייתי אומר, ניגודים מוחלטים בין קבוצות באומה. אלה אומרים, אתם הרסתם את הכל. אלה אומרים, אתם הרסתם את הכל. אז מה נעשה? צריך פיוס. אבל למה זה כל כך קשה? למה עוד לא נעשה מפגש פיוס ואהבה בין נוער הגבעות לבין מפגיני קפלן? למה? כן? הרי זה מה שיקרה בסוף. אז למה נוער הגבעות מצד אחד, מפגיני קפלן בצד השני, וכל מיני מסכנים באמצע, זה אנחנו. כן? יש כנראה איזשהו סוד בדבר. הסוד הוא מה שנקרא אצל חכמי הקבלה סוד הנסירה. סוד הנסירה. מה זה הנסירה? בתיאור בתורה, כיצד נברא הזוג הראשון, האדם נרדם, נחתך לשניים, קם בבוקר, פתאום רואה שהוא שניים. כן, זה דבר מאוד מסובך. תראו לעצמכם את המצב הזה. אדם הולך לישון, אני אחד. אני קם, אני שניים. רק עם LSD אפשר להגיע לזה. זה דבר קשה מאוד לסבול. אבל זה בעצם, יש צורך כדי שזה יקרה, כדי שיהיה פנים אל פנים, זאת הפעם עצם מעצמי, בשר מבשרי, לזאת יקרה אישה, כי מי יש לו כוח הזאת. והזוהר אומר, ראה כמה מתוקים מילים אלה. כן, הביטויים האלה, בשר מבשרי, עצם מעצמי. הזוהר אומר, מכמה מתיקין מילין אילן. אבל כדי להגיע לזה צריך להירדם. למה? כי המדרש אומר שאדם הראשון בהתחלה, כשהיה ניסיון קודם לסיפור של אדם וחווה, היה אדם ולילית. כן, שהאדם נחתך לשניים, אבל הוא היה ער. כשעושים לך ניתוח, כשאתה ער, אז אתה רואה דם וריריות. זה מגעיל. ולכן אומר התלמוד, אומר המדרש, כשנוצרה חווה הראשונה, הפליג אותה ממנו. ומה קרה לה? מתה. זאת אומרת, זה אהבה שהייתה מעורבת באיזושהי גסות, באיזושהי שפלות, ולכן אי אפשר היה שזה יתקיים. אז לכן צריך תפקידים, יש תפקיד לזמנים של תרדמה. אדם הראשון נרדם, הוא לא מבין מה קורה איתו. הוא מאבד את ההכרה. מאבד את ההכרה, בסוף הוא מוצא את עצמו שניים פנים אל פנים. עכשיו אני רוצה קצת יותר להבין לעומק את הדבר הזה. מה זה לאבד את ההכרה? כתוב במדרש שכאשר אדם הראשון נרדם, אז המלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא, אמרנו לך. מה? היצור הזה שאמרנו לך שלא כדאי לברוא אותו, ואתה אמרת שכדאי לברוא אותו, יש לו שכל. עכשיו אתה רואה, הוא איבד את השכל גם כן. הוא בתרדמה. הקדוש ברוך הוא אמר, תחכו קצת. ואז יש פתאום התעוררות, ואז יש הזוג הראשון. אהבה. זאת אומרת שתהליכים חשובים בהיסטוריה נעשים מתוך תרדמה. תרדמה כמה שאתה שוכח מי אתה בכלל. עכשיו, למה זה חשוב? אומר הרב קוק, אורות עמוד קוף ממבט פסקה י' ג', אומר, אדם מישראל הוא קשור מאוד לקדוש ברוך הוא, הוא קשור מאוד לתורה, הוא כל כך קשור שזה דביק, נדבק בו. הוא כבר אמר, האומר, אל תהיה דביק הרבה. כלומר, שמרוב שאני קשור עם הקדוש ברוך הוא, או עם התורה, או עם עם ישראל, או עם ארץ ישראל, אז אין לי צלילות הדעת לראות את זה באופן אובייקטיבי מבחוץ. האדם לא יכול להסתכל על עצמו מבחוץ. אז זה לא טוב, זה סימן שההכרה איננה שלמה. לכן צריך שתהיה אפשרות לחשוב על ניתוק מוחלט. אומר הרב קוק, וזה הניתוק מהתורה. האדם אומר, אני לא צריך תורה בכלל, לא צריך אלוהים, לא צריך ארץ ישראל, לא צריך עם ישראל, לא רוצה. האפשרות לדבר על כפירה מוחלטת, על ניתוקים מוחלטים. אומר הרב קוק, זה הנסירה. זה הנסירה. כי צריך, אנחנו הגענו לדור שמסוגל לחזור בתשובה שלמה, לא בגלל המעמסה של המסורת של הדורות, אלא מתוך בירור עצמי חופשי, אינטלקטואלי, לגמרי אוטונומי. כלומר, הקדוש ברוך הוא יש לו אמון אדיר בדור. הוא מאמין בזה שאנחנו מסוגלים לעבור דרך החילונות הקיצונית כדי לברר את הדברים באמת. ואז יוצא שאשרנו שהגענו למצב שאפשר לחשוב על ניתוק מן היהדות. ואז יוצא שהבירור שיעשה יהיה בירור עמוק ומלא. מי בעצם לא יעבור את התהליך הזה? הדתיים. הדתיים הם תקועים עם המסורת, אין מה לעשות, אבל הם יכולים לעבור בשני מסלולים. מסלול אחד, דתל"ש, לעזוב את היהדות, ואז לחזור בתשובה אל מכון מאיר. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לעבור מדתיות רדודה לדתיות גדולה, אפשר גם במכון מאיר. כלומר, לא חייבים דווקא לעבור דרך הדלת היציאה כדי לחזור. זה לרוב קורה, אבל אפשר גם פשוט על ידי הגדלת המרחב התורני. היום אנחנו מדברים הרבה על לימוד תורה. אבל לימוד התורה שלנו היום כולל אך ורק את המרחב של התורה שהיה בזמן הגלות. כלומר, אתה רוצה להיות תלמיד חכם, אתה צריך לדעת, תנ"ך, ש"ס, פוסקים, כמה פלפולי הלכה, אתה צריך לדעת לפסוק הלכה, אתה צריך גם לדעת לטפל בבעיות של הזוגות בתוך הקהילה ובכשרות של המסעדה וכדומה. זהו, זה מה שאתה צריך. אבל היום התורה דורשת לענות על שאלות במרחבים הרבה יותר גדולים. כמה מפורסם הסיפור בין הרב קוק לבין הרדב"ז. הרדב"ז, רבי יעקב דוד בן זאב ולובסקי, בעל ספר מראה הפנים על הירושלמי, היה מיודד עם הרב קוק, אבל גם היה מתנגד חריף של דעותיו. היה מתנגד של הרב קוק. אבל למרות ההתנגדות, הם היו מיודדים והיו נפגשים מדי פעם. ובאחד המפגשים, הרב קוק אמר לו כל מיני דברים עמוקים בענייני אמונה, מחשבת ישראל לעומק. אמר לו הרדב"ז, די לי באמונה של סבתא שלי. אמר לו הרב קוק, בוודאי, הסבתא של כבודו הייתה צדיקה, מקום שמור לה בגן עדן, עם צדיקי ישראל, הכל בסדר. אבל האמונה של הסבתא של כבודו איננה מספיקה כדי להנהיג את כלל ישראל. כלל ישראל דורש תורה רחבה, גדולה, שנותנת מענה לכל תביעות הנפש. ועל זה נאמר, תורת השם תמימה משיבת נפש, היה הרב צבי יהודה קוק אומר, מתי היא משיבת נפש? כשהיא תמימה. כלומר, היא כוללת את כל דרישות החיים. אם זו תורה שמצטמצמת אך ורק לתכנים שהועברו במסירות נפש אדירה בזמן הגלות, תורה כזאת איננה משיבת נפש. לכן אנחנו צריכים לחזור בתשובה שלמה. התשובה השלמה, ובזאת אני אסיים אגב, אבל הפעם אני לא משקר. זה ייקח, אני מעריך, 4.5 דקות. זה בסדר? כן. התשובה השלמה כוללת גם התשובה אל העולם. העולם. מה הכוונה? אל הטבע. אם אתה שואל יהודי טוב, תגיד, מה אתה אומר על קדושה? או, קדושה זה חשוב מאוד. איפה אתה מצאת הקדושה? במצוות. יפה. מה עם הטבע? בטבע יש קדושה? כן, יש. למה אתה אומר את זה? כי הקדוש ברוך הוא ברא גם את הטבע, אז הקדוש ברוך הוא נמצא בכל, אז יש קדושה בכל. אז למה אתה לא עוסק בזה? כי אני מפחד. למה אתה מפחד? כי הטבע, עם כל יופיו, איננו מוסרי. יש אלימות בטבע, יש אגרסיביות בטבע. וכל פעם שאני שומע איזה גוי שאומר, צריך לחזור אל הטבע, אני מתכונן לפוגרום הבא. ואז, בעצם, אז אני שואל את היהודי הטוב הזה, רגע, אתה מפחד מהטבע, אבל ביום מן הימים אתה כן תתעסק בזה? כן. מתי? בסוף. אומר הרב קוק, הסוף הגיע. זה הזמן. אם אתה לא, תחזור אל הטבע, לא במובן רק הפסטורלי, כן? אלא במובן של הנורמליות של החיים, הטבעיות של החיים. אז אתה מפספס את המשימה של התשובה של הדור, של התשובה בדור הזה. אני זוכר פעם הייתי בכנס שבו דיברו על זהות ישראלית. זה הרבה פעמים עושים כנסים כאלה. ואז ישב לידי יהודי בשם, אולי שמעתם עליו, א' ב' יהושע. והוא כתב ספר בזכות הנורמליות. מה זה זכות בזכות הנורמליות? הנחת היסוד של א' ב' יהושע היא, העם היהודי הוא עם לא נורמלי, הוא עם בגלות, אבל הוא יוצא מן הגלות, אז הוא חוזר להיות נורמלי, כלומר חילוני. חילוני זה הנורמלי. ואז באותו כנס, מישהו אמר לאלף בית יהושע, אולי צריך לדבר לא בגנות, בזכות הנורמליות, אלא בגנות הנורמליות. ואז אלף בית יהושע התעצבן, קצת, לא הרבה. ואז הוא הצביע עליי, ואמר, הוא לא נורמלי. למה הוא לא נורמלי? הוא רוצה לתקן את העולם. ויש כמה גויים ששומעים אותו. אז אני הבנתי שלהיות נורמלי זה להיות אגואיסט, ולהיות לא נורמלי זה להיות אידיאליסט. אז אני מזמין את עצמנו להיות נורמלים אידיאליסטים, שזה עבודה לא פשוטה, אבל זה כנראה המשימה של הדור. הדבר הזה בא לידי ביטוי בחג הבא עלינו לטובה, חג הסוכות. מה קורה בחג הסוכות? אדם יושב בסוכה. מה בסוכה? גידולי קרקע. שינה מקבלים טומאה. חוץ מזה יש לך עוד מצווה? כן, לנענע את הלולב. ממה הוא עשוי? גם כן, מגידולי קרקע. וחוץ מזה יש איזה שמחה, כן, שמחת בית השואבה, ששואבים מים. המים זה מה שנותן חיים בטבע. כלומר, חג הסוכות הוא הזמנה לחזור להתפייס עם הטבע. ובסוף חג הסוכות יש עוד יום שבו אתה לומד להתפייס עם התורה. לכן היום ההוא נקרא שמחת תורה. לעומת חג השבועות שבו הקדוש ברוך הוא כופה עליך את התורה שלו, בשמחת תורה אתה שמח בתורה שלו. מדוע? כי זאת תורה שכבר אין בה ניגודים פנימיים. זאת עבודה. זאת עבודת החזרה בתשובה של הדור, וצריך לתת אמון בדור שהדור מסוגל לזה. חתימה טובה וחג שמח.